בשיעור 3. בשיעור 3 אנחנו נדבר על הטקס של לקיחת הנדרים. אנחנו נתאר בשלבים מהו הטקס שעובר אדם שלוקח את הנדרים, איך מתנהל הטקס, שתדעו כשיגיע הטקס תדעו מה כל השלבים. הכוונה היא שכל אחד ואחת מכם בעתיד, אתם תתנו את הנדרים לתלמידים שלכם, אז אתם צריכים להכיר את החומר הזה היטב. עכשיו אני רוצה לחזור, הקורס הזה אנחנו עושים הרבה רשימות והרבה פירוט ופרטים, אז הוא יכול להיות מלא, אבל תחשבו על הכוח של הנדרים האלה להוציא אותנו מסמסרה, ועל זה שאתם תוכלו בעתיד להחזיר את הטובה לאנשים אחרים, אז זה מאוד חשוב כל פרט בכל מה שאנחנו אומרים. דיברנו על שני סוגים של בוזיצ'יטה, נמרו מונסם, ג'וקסם. מונסם, ג'וקסם. שתי דרגות של בודיצ'יטה. הטקס של נדרי הבודיסטווה, יש בו את החלוקה הזאת למונסם ולג'וקסם. הבודיצ'יטה, מונסם, סם זה קיצור של סם קייר. המילה סם לבד זה מחשבה, אבל פה הכוונה למחשבה של בודיצ'יטה, מחשבה ששואפת להערה. מון זה קיצור של מון לם, שזה תפילה. אז מונסם זה בודיצ'יטה בצורה של תפילה. זה בודיצ'יטה שהיא משאלה רוחנית מאוד גבוהה בעצם. זה הרמה שבה אדם רואה את כל הברואים כילדיו, או כאימותיו, או כאורחים שלו. ההתייחסות האינטימית הזאת עם הברואים, וההבנה שהם כולם סובלים, ואני צריכה לעזור להם לצאת מסבל. ואז כמו שאימא לא רוצה שהילד שלה יסבול, יש את המשאלה הזאת שהם לא יסבלו. בודיצ'יטה המונסם אמיתית מאוד קשה להשיג. כולנו, יש לנו רגעים שאנחנו חושבים ככה. אני מקווה אחרת לא הייתם כאן. אבל להתהלך כשהמיין ספוג במחשבה הזאת, כשכל דבר ודבר שאני עושה, אני מסתכלת על הברואים, אני רואה את הסבל שלהם, ואני ספוגה במחשבה כל רגע ורגע שהם לא יסבלו. שואלת בליבי שהם לא יסבלו, זה רמה רוחנית מאוד מתקדמת. אצל הבודיסטווה שהוא על דרך המהיאנה ושלומד גם ריקות, זה כרוך בהבנה של ריקות ובהבנה של קרמה, בהבנה שכל היצורים הם תוצאה של הקרמה שלהם. על כל אחד מהם נכפת תפיסה מסוימת כתוצאה מהקרמה שלו. ובעולם הזה, אלינו מאיתנו שנמצאים בסמסרה, סבל הוא חלק מהתפיסה הזאת. אנחנו משליחים חיים סובלים. וזה נהיה עוד יותר גרוע כשמגיע רגע מוות. והקרמה הזאת של גוף אנושי מפסיקה להגן עלינו, פג תוקפה, ובאות ההלוצינציות, ויש סבל גדול. וקשה ביותר לחזור לצורה אנושית. הקרמה של קיום אנושי היא מאוד מאוד נדירה בעולם. ולא צריך להסתכל על מספר בני אדם כרגע בעולמנו, כי זה אחוז זעיר מסך היצורים שיש. וזה לא אינדיקציה לשום דבר. הקרמה שלי אישית, הסיכוי של כל אחד מאיתנו להגיע שוב להיות בן אדם, כשמסתכלים על סך הקרמות שצברנו בין ספור ידנים, הוא זעום, אלא אם כן אנחנו עולים על דרך דרמית ומתחילים באופן מכוון לפעול כפי שהורו ישויות נאורות לצאת משם. אז הבודיסטווה מסתכל על היצורים, הוא מבין את הסבל שלו, לכן הוא גם מבין את הסבל שלהם. הוא מבין את חומרת המצב, והוא נושא תפילה בליבו. הלוואי שהייתי יכול לעזור להם. הלוואי שהייתי יכול להוציא אותם מהסבל. והוא מבין שהמוות הוא קרוב, זה רק עניין של כמה שנים, וזה נגמר. ההזדמנות היא נדירה, והיא חולפת צ'יק צ'אק. וזה המון סן, התפילה הזאת היא למען הברואים. לפני שמשיגים את הרמה הזאת, כשהמיד ממש חדור במחשבה הזאת, לפני זה בא מה שנקרא בודישיטה של קנה סוכר. למה קנה סוכר? כי קנה סוכר הוא לא מתוק, אבל הוא חלול. אז הטעם של הבודיצ'יטה הוא מאוד מתוק, אבל בשלב הזה זה לא בודיצ'יטה אמיתית. אז זה בודיצ'יטה שקנה סוכר, או לפעמים קוראים לה בודיצ'יטה מלאכותית. יש רמות שונות. אז לפעמים אנחנו לא עם מיינד כזה, אבל מדי פעם אנחנו נזכרים שהיינו בשיעור ושמענו דברים, אומרים, כן, כן, יש סבל. אז זה בסדר, אנחנו אומרים שזה בדרך. אנחנו אומרים שכל רגע של מחשבה של חמלה, שותל זרע קרמי קטן לעוד רגע של מחשבה של חמלה, וזה הולך ומתעצם. ואם אתם מתחילים לשמור נדרים, זה יתעצם מהר. מה זה ג'וקסם? ג'וקסם זה בודיצ'יטה של פעולה. ג'וק זה engagement, להיות מעורב במשהו. אין מילה מדויקת, זה הכי קרוב שאני מוצא. אנחנו משתמשים בג'וק גם במדיטציה, נכון? במדיטציה של קיבוע, יהיה לנו ג'וק. בודיסט ועבר מעבר להלוואי שיהיה להם טוב, אני באופן אישי צריכה לדאוג שיהיה להם טוב, כי אין מישהו אחר, כי הם כולם ילדים שלי, או אמהות שלי, הם כולם השלכות שלי. אני עשיתי עולם סובל, אני היחידה שיכולה לעזור להם. וזה רמה לגמרי אחרת, זה רמה שהבן אדם מגייס את כל חייו, ומוסר את עצמו למען הברואים. הבודיסטווה אומר, אני מוכר לכם את העיניים שלי. העיניים שלי מסתכלות מה יעזור לכם, לא מה יעזור לי, מה יעזור לכם. הוא מוסר את עצמו, ובכך הוא משיג את כל האושר, כן? זה הסוד. אז זה הג'וקסם. אז עכשיו, בנושא של כמה חלוקות יהיו בטקס, אם הולכים מבחינה היסטורית ומסתכלים בכתבים, אז הם לא אחידים בנושא הזה. אריה נגארג'ונה, למשל, רק מזכיר את הטקס בהקשר של ג'וקסם, של להיות מעורב, מחויב לפעול כמו בודיסטווה. ג'צון קאפה טוען שהטקס מכיל את שתי הרמות, ואנחנו הולכים בעיקר עם ג'צון קאפה. יש הרבה חכמים בודיסטים שהציעו שני טקסים נפרדים עם הפרש זמן ביניהם. אז לקחת קודם את המונסם, לחכות כמה זמן, לראות שזה יפשיל, ולקחת את הג'וקסם. ג'צון קאפה אומר שזה הכי טוב לעשות את זה ככה. היום הנוהג הוא לעשות את זה בטקס אחד, ואתם יכולים באותו טקס להחליף לאיזה רמה אתם רוצים להתחייב. בטקס קבלת נדרי הבודיסטווה, כל אחד ואחד מכם יחליט איפה הוא נמצא ועל מה הוא רוצה להתחייב. יגיע הרגע שאתם אומרים אני מתחייב או אני מתחייבת, ואתם בלבכם תחליטו על מה אתם מתחייבים, אתם לא צריכים להגיד לי אפילו. זה יהיה אותו טקס. ואתם תחליטו באיזה רמה אתם רוצים להתחייב, ואתם לא חייבים לקחת את הטקס. אתם יכולים לשבת בקורס הזה ולהחליט שאתם עוד לא מוכנים, וזה בסדר, זה 100% בסדר. את מתחייבת לתרגל כדי להשיג את השאיפה. את מתחייבת לפעול כדי שתוכלי להביא את עצמך לרמה שבאמת תוכלי לעזור לזה.
אבל יש הבדל בין שאני באמת רוצה להתחייב. לבין שיש שורה של מודרים שאני נופלת מהם לעשות.
אותה שאלה חוזרת שוב ושוב, אנשים אומרים, אני לא יודעת אם אני אוכל לעמוד ו... מי לוקח נדרים? מי שעוד לא יודע לעשות את הדברים, מי שצריך תרגול, מי שכבר הוא קדוש, הוא כבר עשה את העבודה. בשבילנו שאנחנו לא יודעים, זה הקביים שלנו, זה כללי התרגול שלנו. בגלל זה אנחנו שמרים יומן. אם אנחנו כבר שמרים את הנדרים באופן מושלם, אנחנו כבר לא צריך יומן. היומן זה לשים לב עד כמה שמרנו, מתי שברנו, כדי להתקדם. מה שיפה בנדרי הבודיסטווה, בניגוד לנדרים אחרים, שמותר לכם לשבת כאן וללמוד אותם, גם אם אתם בסוף לא לוקחים אותם, זה בסדר. זה לא נכון לגבי נדרי הנזירות או לגבי הנדרים הטנטריים. את נדרי הנזירות לא נהוג ללמד למי שלא נזיר. הוא קודם לוקח על עצמו את המחויבות ואז מסבירים לו מה הנדרים. כנ"ל לגבי הנדרים הטנטריים. הנדרים הטנטריים לא מלמדים לפני שנכנסתם. אז פה ניכנס לכמה שאלות שקשורות בזה. קודם כל, מי רשאי לקחת תנדרים? אז האדם שרשאי לקחת תנדרים יכול להיות נזיר או נזירה, ויכולים להיות מי שלא לקחו נדרי נזיר. ואתם לא חייבים להיות נזירים. מי שלוקח לא חייב להיות נזיר, ומי שנותן לא חייב להיות נזיר. אבל מה שקורה אם שומרים עליהם היטב, יש הרבה אנשים שלקחו את נדרי הבודיסטווה ויותר מאוחר נהיו נזירים. למרות שזה כאילו רמת מוסר יותר נמוכה, אבל ההכרה בחשיבות של העולה ככל ששומרים את הנדרים האלה יותר. שוב, זה לא מתחייב, אתם לוקחים נדרי בודיסטווה, אתם לא התחייבתם לנזירות. אבל זה קורה, זה א', ב', האדם לא מאבד את הנדרים עם מותו, עם המוות. בניגוד למה? לנדרי החופש שאותם מאבדים כשנגמרים החיים, הם נדרים לחיים. ועוד שאת אלה לא מאבדים, הם הולכים איתכם אם לקחתם אותם ולא שברתם אותם, הם הולכים איתכם. 3, זה עדיין בקשר למי רשאי לקחת הנדרים. חייב שתהיה איזושהי שאיפה בדמות התפילה, מהסוג של המונסן. אפילו אם היא חלשה, חייב שאדם הזה יהיה לו איזושהי משאלה לעזור לברואים, להפסיק לסבול. צריך להיות אדם טוב, יותר או פחות, אבל זה לא יכול להיות מישהו שלא אכפת לו מאחרים. הוא גם לא יבוא לכאן. אז זה היה בעצם לא קיימת. חייבת להיות כוונה כנה לשמור על 3 רמות המוסר. אז זה כל מה שנדרש בעצם. לא יותר מהתכוונות לעזור לברואים, כוונה כנה לשמור על המוסר, וזה הכל. זה הכל בעצם מה שנדרש מכן. כן, בבקשה.
3 רמות המוסר, מה הן?
אז אמרנו, זה היה הרמה של החופש האישי, של לשאוף לרסן את עצמי, המוסר של ריסון הפעילות שלי, לא לפגוע בזולת. הרמה השנייה הייתה מוסר לצבירת חסד, והרמה השלישית הייתה לפעול למען כל הברואים. עכשיו, מי רשאי לתת נדרים? לא חייב להיות נזיר או נזירה. עדיף שיהיה להם גם יכולת לתת נדרים טנטרים. הם נדרים מאוד קדושים, מאוד נפלאים, אבל מאוד מחייבים. זה הדרך המהירה, זה לעשות את זה בחיים האלה. וכל המטרה פה זה להכין אתכם לשם, כדי שבחיים האלה תצאו מיום. הנותן יכול להיות איש או אישה, זה אפילו כתוב בכתובים, שזה מפליא לפעמים. חייב שיהיה לו מונסם באיזושהי צורה, שיהיה לו שאיפה של תפילה. אם הם לקחו נדרים והם לא שומרים עליהם היטב, הם לא קשרים לתת לכם נדרים. כתוב שלא יהיה ניוון באופן שבו הם מתרגלים את 6 השלמויות. שהשלמויות לא יתנוונו אצלם. ומה זה אומר? כי איך תדעו אם 6 השלמויות לא יתנוונו אצלם? אז זה קצת אינדיקטור שעוזר לתלמיד לבדוק, לזהות. זה אומר 6 דברים. אז דוצ'ונג, אמרו דוצ'ונג. דוצ'ונג זה קטן. ודו זה רצונות או השתוקקויות, אז יש להם מעט השתוקקויות. זאת אומרת, הם לא צריכים הרבה. הם מבסוטים, הם שמחים ממה שהם מסתפקים במועט, כן. הם מסתפקים במה שהם מקבלים. למה בכלל זה מוזכר בהקשר של השלמויות? כי אם מישהו צריך הרבה דברים, זה בניגוד לאיזה מהשלמויות? של הנתינה, יפה. זה יהיה בניגוד לשלמות של הנתינה. כן, ריסון של הרצונות שהוא לא צריך הרבה דברים. 2, הם שומרים יפה על המוסר. זה השלמות השנייה, נכון? איך תדעו שהם שומרים על המוסר? הרבה דברים לא תוכלו לדעת, כי חלק גדול מהמוסר זה במחשבה, אבל יש דברים שהם חיצוניים. והדברים הבולטים ביותר, הבסיסיים ביותר, זה מה קראנו ארבעת הבסיסים. אתם זוכרים ארבעת הבסיסים? בקורס 9 דיברנו. זה לא להרוג, לא לגנוב, לא לנעוף, לא לשקר. אז אתם מסתכלים על ארבעת הבסיסים אצלם. אם הם שוברים את אלה, אם הם משקרים או לא משקרים. פה יש מילה שאנחנו נחזור אליה אחר כך. אמרו פמפה. פמפה זה כשעוברים על ארבעת הבסיסים. זה עבירה כבדה, עבירה חמורה בפמפה. אז שאין להם פמפות. שלוש, איך תדעו שהם שומרים על שלמות השלישית? מה זה השלישית? אורך רוח. אז אתם מסתכלים האם הם מתרכזים בקלות. אם הם נותרים תינה, אתם בודקים. או אם הם קלים לכעוס. אז אם אתם רואים דברים כאלה, אז אולי תחשבו שנית אם לקחת מידו אדם נדרים. ארבע, השלמות הרביעית זה מה? חבת ממץ. איך תדעו שזה יתנוון אצלם?
התעננו הרבה.
כן, באופן כללי חדוות הממץ מתכוונת לחדווה לעשייה הרוחנית, חדווה לעשות טוב. אז אתם רואים אם הם מתעצלים, אם לא בא להם, אם איבדו את ההתלהבות של עשיית הטוב, של לשרת את הברואים, לדרמה. אז מסתכלים על זה. חמש, זה השלמות של ריכוז מדיטטיבי. אז איך אתם תדעו אם יש להם ריכוז מדיטטיבי? אתם לא יושבים אצלם בבית, נכון? אתם לא יודעים כמה מדיטציה הם עושים. אם דעתם מפוזרת בקלות. שש, שלמות של החוכמה. איך תבדקו את זה? אם לא מבינים קרמה וריקות, אם הם הולכים על סיבתיות שגויה, סיבתיות חיצונית, אם הם למשל משמיצים כתבים של המעיינה, אז הם לא מבינים מעיינה. אם הם עוברים עבירות באופן כללי, אז אין להם חוכמה, אז הם לא מבינים קרמה וריקות. לא, 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 לא. הכוונה, אם אתה רואה שהוא שולח אותך לגנוב, אוקיי, אז אולי אתה לא רוצה לקחת ממנו נדרים, או גונב בעצמו, או לא מקפיד ברכוש הזולת, למשל, או אתה תופס אותם בשקר שוב ושוב. לא, אין כאלה.
אני רואה מוסף, הכוונה של
ריקוד,
אז כשאני רואה למשל מורה שעושה משהו, נשאלת שאלה אם הוא עושה את זה,
שמשליך על זה. כן, זאת שאלה מאוד טובה. כי אתה אומר, אני רואה אותו גונב, למשל. או לא מרוכז, כן. אז איך אני יודע שהוא באמת לא מרוכז, או שאני רק רואה אותו לא מרוכז, כי לי יש קרמה להשליך אותו כלא מרוכז. אולי הוא בכלל בודק אותי. וכל הדברים האלה נכונים, וזה תלוי באיזו רמה אתה נמצא. לאדם מתחיל בדרך, אז יש את כל הכללים איך בוחרים מורה וכך הלאה. כמובן, אתה משליך את המורה. כל מה שאתה רואה אצל המורה בא ממך. אבל כדי שהדרך הרוחנית תצליח, אתה צריך לתת אמון במורה, אחרת אתה לא תעשה מה שהוא אומר, ואז אין לך צ'אנס איתו. אז הם אומרים לתלמיד המתחיל, תבדוק היטב את המורה שלך. בינתיים אתה מתארגן, ואז אולי תראה את התואר שלו. אם לא הצלחת לראות את התואר שלו, אז אתם לא תלמיד ומורה, כי הוא לא יכול לעזור לך. אז אתה צריך להקשיב היטב. אחרי שהתרשמת שזה אולי כן מורה שלך, והחלטת שזה יהיה מורה שלך, אחרי זה הסיפור משתנה לגמרי. אחרי זה כל מה שמופיע זה לקח בשבילך, הוא מלמד אותך. מפני שימשיכו להופיע דברים, בטוח שימשיכו להופיע, כי המיין שלנו לא טהור. ואנחנו עוד לא יכולים להשליך. אחד המורים שלי גשל אותם, הוא אמר, ואם הבודה יבוא ויעמוד פה, אתה תדע לזהות אותו? איך תדע שזה הבודה? אז זה הבעיה שלנו, המיין שלנו לא טהור. אז אנחנו נמצא פגמים במורים. אבל אם כל פעם שנמצא פגם, אנחנו נחליט שהפגם הוא שמה, אז אנחנו כל הזמן מביסים את עצמנו, יורים לעצמנו ברגל. אז בחנת, 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 החלטת. עכשיו, אל תחזור לאחור אף פעם. אף פעם. עכשיו תיקח הכל כטיצ'ינג. הכל בא כטיצ'ינג, וזה יכול להיות טיצ'ינג קשה. וככל שהם מתקרבים בדרך, הוא יהיה עוד יותר קשה. וככל שהם מתקרבים למורה, הוא יהיה עוד יותר קשה. ככל שאתה יותר קרוב למורה, אתה מתפתח הרבה יותר מהר. הרבה כתוב על זה באתר. עכשיו לגבי מהלך הטקס עצמו. לטקס יש שלושה חלקים. אז אמרו ג'ורווה. נושי, ג'וקצ'וק. ג'ורווה, מושי, ג'וקצ'וק. ג'ורווה פירושו השלבים המוקדמים. נושי זה העיקר, החלק העיקרי של הטקס, וג'וקצ'וק זה הסיכום, סיום הטקס, החלק שמסיים את הטקס. בכל הטקס, החלק הכי חשוב זה מספר אחד. מספר 2 הוא קצר מאוד, החלק הכי חשוב זה חלק שמכין, המוקדם. במדיטציה, אנשים מתחילים, מתעכבים הרבה זמן על השלבים המוקדמים עד שהם מגיעים אליהם. ואחר כך אפשר לקצר את זה מאוד. האנשים היותר מתקדמים יכולים לקצר את החלק של המוקדמות ולהיכנס לעובי הקורה במדיטציה. האנשים המאוד מתקדמים עושים רק את המוקדמות, אבל הם עושים אותם ממקום אחר. כך שאל תזלזלו בהם לשיבת שלמים, הם מאוד מאוד חשובים. עכשיו אנחנו נדבר על החלק הראשון, הג'ורווה. הוא עצמו יש לו 5 חלקים. אז עכשיו נעבור על 5 חלקים שלו. אחד. אז אמרו סובנדפה. סובנדפה. ומה פירוש? זה החלק של התחינה או הפנייה ללמה. אז פה התלמיד שמקבל את הנדרים, מבקש את הנדרים מהלמה. אז דיברנו על מקבל הנדרים, דיברנו על נותן הנדרים. עכשיו, מה צריך לעשות בשביל הטקס, בעת הטקס? אז האנשים שעומדים לקבל את הנדרים, קודם כל הם מקשטים יפה את המקום, מאוד חשוב שהמקום יהיה מאוד יפה. שמים תמונות של בודה ודמויות קדושות. אחרי שקיבלתם את הנדרים, יותר מאוחר, על הטקס הזה אתם יכולים לחזור. ואתם יכולים לחזור עליו ביניכם לבין עצמכם. אתם יכולים לסדר לכם אלתר יפה, ומול האלתר בעצמכם לקחת את הנדרים. לבוא עם הרבה כבוד לאדם שנותן את הנדרים, בעבר היה נהוג לבוא ולגעת ברגליים שלהם עם הראש, לתת להם כבוד. נותנים מנדלה, מקובל לתת מנחה, מסופר על למה עטישה בזמנו. אתם זוכרים את למה עטישה שהוא הביא את הבודיזם לטיבט, בערך בתחילת האלף השני, והוא עמד לערוך טקס נדרי בודיסטטווה וביטל אותו. הוא אומר, למה אתה מבטל אותו? הוא אומר, אין מספיק מנחות. ולא שהוא צריך את המנחות, כי למה ראוי לשמוע לא צריך את המנחות, אבל המנחות מביאות את הכנות ואת הרצינות של התלמיד. וככל שהם מתקדמים בדרך, זה נהיה יותר חשוב. ואחרי כל זה, התלמיד בא ומבקש 3 פעמים את הנדרים. 3 פעמים חוזר, זה התחינה. אנחנו בשלב של הסובנדפה, זה התחינה, מבקשים את הנדרים. בקשה, אתם מבקשים אותם 3 פעמים. ואחרי זה, התלמידים או קוראים ברך, או בתנוחת התרנגולת, אתם זוכרים, אלה שלקחו נדרים. אז זה מה שהתלמיד צריך לעשות. מה צריך הלמה לעשות? הלמה מסביר את הברכה שבאה מלקיחת הנדרים. לענות לשאלות שלכם, גם אם לא שומרים עליהם היטב, הברכה של לקחת את הנדרים היא עצומה. כמובן, אתם צריכים לקחת אותם מתוך כוונה לשמור עליהם, אבל זה שאתם לא מצליחים לשמור היטב, את זה אפשר לתקן. עצם זה שהתחייבתם, יש איזו ברכה עצומה. הלמה מסביר את הנדרים, איזה יותר חשוב, איזה פחות חשוב, איזה יותר חמור, איזה פחות חמור. התפקיד של הלמה זה לשמח את התלמידים שלוקחים את הנדרים, כי המטרה של הנדרים זה להביא אותנו לאושר ולחופש, נכון? אז במיוחד בטקס של נדרי הבודיסטווה חשובה השמחה, זה טקס שמח. אז זה היה סובנדפה. השתיים זה הלמה מזמין את כל הישויות המאורות שיבואו. אמרו צוק? ג'ופה. צוק, ג'ופה. אז צוק, מישהו זוכר את המילה צוק? אוסף, מצבור, אספה. כאן זה אספה. צוק יש לו כמה מובנים. לפעמים כשמגישים מנחה זה צוק, אוסף של מנחות, אבל כאן זה אוסף של הג'ופה, זה מי שבעלי הישגים. הלמה שנותן את הטקס, שנותן את הנדרים, מזמין כעדים את כל הישויות המוארות, את כל הבודות ואת כל הבודיסטטוות. לאסוף את כל המוארים, אתה מזמין אותם. והם כולם באים, כי הם באים כהרף עין, נכון? במהירות של מחשבה. והם באים, גם אם אנחנו לא יכולים לראות אותם, שלא יהיה לכם ספק. הנדרים האלה הם יותר חזקים ויותר חשובים מנדרי הנזירות. הם הרבה יותר חזקים ויותר חשובים מבחינת הברכה שלהם. אז אנחנו מזמינים את כל הבודות והבודיסטטוות להיות עדים לכך שאנחנו לוקחים אותם עכשיו. ואנחנו בהזדמנות הזאת שוב זוכרים את הגדולות שלהם שהזכרנו קצת קודם. שלב 3 שקורה בזמן הטקס, מאוד יפה, אם הוא דומפה. ניורדו. קולווה. דומפה. ניורדו. קולווה. דומפה, מה זה? כולם יודעים, נכון? נדרים. דומפה זה נדרים. קולווה זה הפצרה. בקורס 3 דיברנו לחלקים של הלמרים, אמרנו שיש את החלק של הלמה, שהוא שורש הדרך, ואחר כך, לפני שנכנסים למהי הדרך, הלמה מפציר בתלמידים לעשות את הדרך, ואז הוא אומר להם מה הדרך. אז זאת הפצרה, זה הנדרים. מה זה נירדו? נירדו זה מהר. אז פה התלמידים מפצירים במורה, תן לי תנדרים מהר. מהר, אין לי זמן, אני הולך למות כל רגע, צריך לקבל תנדרים לפני שזה קורה. את התלמיד הוא להוץ לקבל את הנדרים. והסיבה שהדבר הזה בא, זה להעצים בהרבה את הקרמה. כי קבלת נדרי הבודיסטטווה, יום אחד, מראה לאחור, אתם תדעו, זאת קרמה מדהימה, עצם לקיחת המחויבות. זו שמביאה אתכם בסופו של דבר לגן עדן. אז אתם רוצים להעצים אותה כמה שיותר, ואתם משתוקקים לקבל אותם כבר, כבר, כבר. תשמרו את הנדרים, החיים שלכם ישתנו. ארבע. צ'ווה. צ'ווה. T-R. צ'ווה, קפה. אימו? צ'ווה, קפה. קפה זה לייצר, זה גם ללדת, זה גם ליצור. צ'ווה זה שמחה. פה יש שלב שבו אתם מעוררים רגע של שמחה על כך שאתם לוקחים את הנדרים. כשאתם זוכרים את הערך המדהים שלהם, כפי שאמרתי לכם. ושהם נותנים לכם יכולת גם לעבור מהר לעונג, וגם להוציא אחרים מהר לעונג. מהר יחסית, כן. בגלל זה אנחנו עושים מסיבה בסוף. עושים את הכל מאוד יפה, ויש איזה טקסים כל כך יפים. יש המון שמחה. שמחה כזאת של הלב. אז זה היה ארבע, חמש... אמרו ברצ'ה? ג'יווה. ברצ'ה פירושו מכשול. הלמה בודק אתכם ואתם בודקים ביניכם לבין עצמכם, האם אתם באמת רוצים לקחת תנדרים? מה מניע אתכם לבוא לקחת תנדרים? האם אתם עושים את זה כדי להיות כמו אחרים? האם מישהו קפה את זה עליכם? האם אתם מסוגלים לשמור עליהם אפילו קצת? האם אתם מבינים אותם? כל הדברים האלה, אנחנו נחזור ונזכיר לכם לבדוק עם עצמכם ולראות שאתם ממש בוחרים ועושים בחירה מודעת ואינטליגנטית לקחת את הנדרים. היכולת שלנו לשמור על הנדרים תגדל עם הזמן. בהתחלה יהיה לנו קשה לשמור עליהם ונשבור אותם הרבה, אבל אפילו במידה מסוימת לשמור עליהם. למשל הנדר של לא לענות בכעס על כעס, אם אני בכלל לא מסוגלת להתאפק, אפילו לא חצי שנייה, או לא מוכנה לנסות להתאפק, אז... בעיקר זה נכונות להתאמן, נכונות להיות מאומן, נכונות ליפול ולקום ולנסות שוב. להיות תלמיד בכנות. אז עד כאן זה היה ג'ווה.
אפשר רק שאלה?
כן.
האם מי שלא לקח את הנדרי הבסיס יכול לקחת את הנדרים האלה? בן אדם שבא לכאן פעם ראשונה?
צריך לקחת קודם את נדרי הבסיס, לפחות את החמישה נדרים של מי שאיננו נזיר, כי זה הבסיס לכל השאר. כי זה כאילו אתה לוקח לפעול למען אחרים בלי שהתחייבת להפסיק לפגוע בהם. אז זה קצת חסר טעם. ואנחנו נאפשר למי שרוצה לקחת את החמישה, אז נעשה קודם טקס של לקיחת נדרי חיים למי שלא לקח אותם, כבסיס לנדרי הבודיסטטווה.
למה לא חמישה ולא הסתרה?
אז עשינו הבחנה. נדרים של מי שאיננו נזיר, הרשימה כוללת חמישה. שהם הרבה יותר קלים מאשר העשרה. העשרה הם כללי החופש, ולא עשינו טקס רשמי בשבילם. כללנו אותם עם נדרי המקלט, כי אין טקס מפורש בשבילם. הטקס המפורש הוא של החמישה, שהם הרבה יותר קלים בעצם, מלבד העניין של אלכוהול, שהוא לא כלול בעשרה. אז אנחנו נעשה גם טקס של לקיחת החמישה, ומי שלא נטל אותם, אם אתם רציניים בדרך, אז המסקנה מתבקשת לקחת אותם, כי המורלית של הבודיסטווה לא עובד בלי שהתחייבתם לא לפגוע, בלי שהתחייבתם לא לפגוע באחרים ולא לפגוע בעצמכם, ביכולת שלכם לעזור להם. אז אם אתם לא מחויבים, למשל, לא להרעיל את המיינד שלכם, אז אתם לא ממש התחייבתם לעזור לאחרים, כי כשהמיינד שלכם מורל, אתם לא יכולים לעזור להם, וכך הלאה. כן.
זאת אומרת, אני חצרת ללחוף, יש באמונה שלמה שאני אומר, ואני באופוריה מהדברים הנקראים שזה עושה. הם עדיין מורים לי להרבה התנגדויות, ואני בטוחה שכמו שעשרת כללי החופש הטיבו לא רק עם עצמי אלא עם הסביבה שלי, והדרך עוד ארוכה מאוד, ה-64 האלה הנוספים בטוח מהם. אני רצינית בכוונה שלי, באמונה שלי ובהבנה שלי ובניסיון שלי שזה עושה נפלא. אבל אני עוד לא מאמינה בחוקי הקרמה, אני עוד לא רוצה להגיע להערה, כי אני לא בטוחה שיש
הערה. את תצטרכי להחליט, אם את רוצה להתחייב, לעבוד על דרך שתוביל אותך להערה, כדי שתוכלי לעזור לאחרים. את תצטרכי להסתכל בלב החומל שלך, ולהגיד, האם אני מוכנה לתת לחמלה שלי להתגבר על כל השיקולים האחרים שיש. זה לא אומר שכל אלה שלוקחים את הנדרים, יש להם שכנוע מלא והבנה עמוקה של חוקי הקרמה, כי את זה אנחנו רק נשיג כשנראה ריקות ישירות. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו ספקות. איך יודעים את זה? כל פעם שאני מתעצבנת על מישהו, אני מעידה על כך שאני לא מבינה מי הוא, שאני לא מבינה קרמה. עד שנראה ריקות ישירות, יש לנו ספקות. למעשה, עד אז, אין לנו ברירה אלא להיות נגועים בספקות. ככה שזה לא מכשול לקחת נדרי בודיסטטווה. להפך, הם יעזרו לך לברר את זה לעצמך. כן? האם שייכת נדרי המקלט כדי לקחת נדרי בודיסטטווה? מה אומרים נדרי המקלט? נדרי המקלט שהם שונים מנדרי החופש האישי. הם אומרים, אני הולכת למקלט בדרך הרוחנית כאמצעי להוציא אותי מסבל ולעזור לי להציל אחרים מסבל. הם אומרים, אני הולכת ללמוד את הנושא של קרמה וריקות כי זאת ההגנה, המקלט הוא בזה. זה משהו שבלעדיו אומרים בבודיזם לא עליתם על הדרך בכלל. אנחנו אומרים שמה שמבדיל את מי שהוא מתרגל את הבודיזם מאחרים זה שהוא לוקח את נדרי המקלט. מה שמבדיל את מי שהוא מתרגל את הדרך המעיינה לעומת האחרים זה שהוא לקח את נדרי הבודיסטווה. אם בכלל לא עלינו על דרך הבודיסטית, אז בטח אין מה לדבר על מהיינה. אז אחד בנוי על השני, בוודאי. אז שוב, אנחנו נעשה תקסים מקדימים לאלה שמעוניינים בנדרי הבודיסטטווה ומעוניינים לקחת אותם כשורה, לקחת גם את האחרים. נדרי המקלט ואת נדרי הפעים לא צריך לחדש. לקחת אותם לכל החיים. אבל אפשר להשתתף בטקס מהצד כצופה ולחזור בעיני רוחך עליהם. אבל את לא אומרת שוב, לקחתי, כי זה אומר ששברת. את לא מחזירה אותם אף פעם. אפשר לתת לדעות
המדורה? אני שני אומרת, שלושה יכולה
לעמוד, שניים עמוד. יש לעמוד שיעשו את זה, הליניאג' שלי הוא אחר. הלעמוד שלי נותנים לך את כולם כמקשה אחת. ככה הלעמוד שלי בחר לפעול בחוכמתו הרבה, ובחוכמתו הרבה. עכשיו אנחנו עוברים לנושי, לחלק העיקרי של הטקס. תאמרו מושי. מה קורה בחלק העיקרי של הטקס? אתם עכשיו בתנוחת התרנגולת. לכרוע ולהשתפף ברך ימין. אתם מחזיקים את הידיים ככה לפני הלב ואתם שפופים שפופים. הלמה שואל שלוש פעמים, האם אתם מוכנים לקחת את הנדרים ממני? ואתם עונים שלוש פעמים כן. זה להבטיח שאתם ממש בטוחים לגמרי שאתם רוצים לקחת הנדרים. וכאמור, בשביל זה אתם צריכים להיות בטוחים שאתם רוצים את הנדרים, שאתם רוצים לקחת אותם מהאדם שנותן אותם, וכך הלאה, כל מה שאמרנו קודם. זה כל החלק העיקרי, זה הכל. אתם חוזרים על טקסט קצר שלוש פעמים, זה החלק העיקרי. ועכשיו בא החלק המסכם, שלוש ג'ו צ'ו. זה השלמת הטקס, הסיום של הטקס. התלמיד ניצב מול התמונה של הבודה, ומצהיר, אני כרגע עומד להישבע לקחת את הנדרים, או אני נשבע לקחת הנדרים, או נשבעתי לקחת הנדרים, בעצם זה כבר היה, נכון? כי כבר לקחתם. אתם עושים קידות לעשרת הכיוונים. מה זה עשרת הכיוונים? זה חוזר הרבה בכתובים. עשרת הכיוונים יש את הארבעה, צפון, דרום, מזרח, מערב. מזרח זה תמיד לאן שאני פונה, בבודיזם. שם המערב, פה צפון, פה דרום. אחר כך יש את הכיוונים האלכסוניים, נכון? ויש למעלה ולמטה. אז תמיד כשאומרים לכל הבודות מכל עשרת העברים, התלמיד מדמיין שכל הבודות וכל הבודיסטטוות מכל עשרת העברים באו, הם משתתפים פה בטקס, הם יושבים כל אחד על כס נפלא, כס של לוטוס על גבי שמונה עריות, והם יושבים ומתבוננים בטקס, ובחוכמתם, בעיני החוכמה שלהם, הם רואים אתכם לוקחים את הטקס, ובזמן שאתם לוקחים את הנדרים, הכס שלהם של כולם רועד, רועדות עמות הסיפים מעוצמת החסד של המעשה שלכם. אומרים שהבודה בודיסטטוות רואים כל אדם שלוקח את נדרי הבודיסטטווה כבן או בת שלהם. זה הבודות הקטנים עכשיו, שאלה יגדלו אם יהיו בודות. ומתחילים להתייחס אליכם ככה, ומתחילים לברך אתכם. אז זה חלק מהרג'ויסינג, מהשמחה שבה. ויש לנו טקסט להגיד את זה, אנחנו נעבור עליו כשיגיע הזמן. ובסוף מגישים מנדלה, גם הלמה וגם התלמידים כולם יחד מגישים מנדלה, לבודות ולבודיסטטוות, ארץ פסומה, כן. נותנים מנחה ללמה, נותנים מנחה לשלושת היהלומים, מודים להם על הטקס, ובזה בעצם מסתיים הטקס. אחרי שלקחתם את הנדרים, יש שמחה, יש מסיבה, אתם לא הולכים ומפרסמים, אני בודיסטטווה. למה לא ללכת ולפרסם? כי רוב האנשים לא יבינו מה שאתם עושים, והם עלולים לגנות אתכם בליבם, או לבקר אתכם בליבם. ואז הם צוברים קרמה קשה. אז כדי להגן עליהם, אתם לא הולכים ומספרים. אם אתם פוגשים אדם שזה יועיל לספר לו שהוא כבר קרוב והוא מתעניין, אז אתם כן מספרים. או אתם מספרים לו יותר מאשר על עצמכם, על הברכה של הנדרים האלה ועל ההזדמנות לקחת אותם וכך הלאה. ושוב, הנדרים של הבודיסטטווה זו הקרמה האולטימטיבית שמוציאה אתכם מסבל, אם אתם שומרים עליהם. אם אתם שומרים עליהם. אז זה באשר לטקס עד כאן. אז אתם פה יודעים בדיוק מה יקרה. האם אנחנו בודיסטטווה אחרי שלקחנו את הטקס? טכנית אנחנו בודיסטטווה מתי? כשמשיגים בודיצ'יטה אמיתית. עד אז אתם מתיימרים להיות בודיסטטווה, אתם מתאמנים להיות בודיסטטווה, אתם עוד לא בודיסטטווה. בודיסטטווה זה מי שהשיג בודיצ'יטה אמיתית, שהוא כל כולו חי למען לעזור לפורי. אבל מה, הלמות הם מאוד חנונים, אז הם קוראים לנו בודיסטטוות, אבל זה רק בגלל שהם אוהבים אותנו. מאיפה בא הכוח הנפשי, הנחישות? זאת שאלה מאוד טובה. ככל שאתה מבין יותר סבל, ככה מוטיבציה יותר חזקה. ככל שאתה מתחבר יותר לסבל שלך ומסתכל עליו ומפתח שעת נפש כלפה. זה א', ב', אתה משליך את זה על אחרים, אתה אומר גם הם באותה סירה. אז החמלה. אולי יום אחד לא מתחשק לך לעשות מדיטציה, יום אחד לא מתחשק לך לשמור על נדרים. אתה מסתכל על הפרועים סביבך ואתה חומד עליהם ואז אתה אומר, אני חייב בשבילם. ג', זה הצד של הגזר, אתה מסתכל על ההזדמנות, אם כן תשמור אותה, אתה יכול לצאת מכל צורה של סבב ולהיות באננדה כל רגע ורגע, להיות המלאך המושיע באמת של כל הברואים, בעל גוף של אור ויכולת לשלוח כפילים ולעזור לכל הברואים, כפי שמתאים להם, יש לך ידע כל, יש לך חמלה, אתה בעונג תמידי, אתה בגן עדן, האפשרות הזאת ישנה ויש דרך להגיע אליה בחיים האלה אפילו. נדרי הבודיסטטווה הם הנדרים שמייצרים את הגוף הפיזי של הבודה ואת הגוף המנטלי של הבודה. רופקאיה ודרמקאיה, זה מה שהם עושים. על ידי פיתוח שש השלנויות דרך נדרי הבודיסטטווה. אם לומדים היטב את נדרי הבודיסטטווה ושומרים עליהם, בעצם אתם מפתחים את שש השלמויות. אתם לא צריכים שום קורס נוסף עליהם. אלה הגורמים שעוזרים. שש השלמויות עושות את זה, ונדרי הבודיסטטווה הם שמפתחים את שש השלמויות. וזה מסתיים ציור מספר 3.
סומה לפרחים אדויה עם הצירי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתרה בליבי ארחנה ולך אגישנה כגן של עדנה תארה בליבי ארחנה ולך אגישנה כגן של עדנה תארה עמיתנו תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב לזכות עשייתי זו הרוחה ישלימו נא כל אחי לבריאה מכלולים של חסד אשר משנה אלו הן נובי ובכך לא יזכו בגופים מסלבי אשר משנה אלו